ואני מבקש שנפתח באיגרת אל הרומים, פרק ח', זה עמוד 290. איגרת אל הרומים, פרק 8, פרק ח', עמוד 290, נקרא שישה פסוקים, מ-12 עד 17, כולל. שוב, מ-12 עד 17. לכן החי, ביותנו בבשר, חייבים אנחנו לא לחיות לפי הבשר. כי אם תחיו לפי הבשר, מות תמותון. ואם על ידי הרוח תמוטטו את מעללי הבשר, חיות יחיו. כי כל אשר רוח אלוהים ינהגם, בני אלוהים המה. כי לא קיבלתם רוח עבדות לשוב לירו, כי אם קיבלתם רוח משפט בנים, אשר בו קוראים אנחנו אבא, אבינו. והרוח הוא מעיד ברוחנו, כבני אלוהים אנחנו. ואם בנים אנחנו, גם יורשים נהיה, יורשי אלוהים וחברי המשיח בירושה, אם אמנם נתענה איתו, למען גם איתו נכובד. לפני שכולנו עוקבים, אני מזכיר לכולנו, מתחילת הפרק, פולוס מדבר על הליכה בבשר לעומת הליכה ברוח. עבורנו הנושא הזה דבר מאוד מאוד עקרוני, מאוד מאוד מעשי. מדובר על כל החיים הרוחניים שלנו. ושאלת השאלות, איך אנחנו חיים? האם בבשר או האם ברוח? אני לא אחזור על מה שלמדנו לפני כן, אני רק רוצה להדגיש. אומר פולוס פסוק 12, לכן החי, ביותנו בבשר, חייבים אנחנו לא לחיות לפי הבשר. מה זה ביותנו בבשר? על איזה בשר הוא מדבר? הגוף הזה. אנחנו עם הגוף הזה, כולנו כמובן, הגוף הזה, הבשר, הטבע שלו, הוא טבע חוטא, ושלא נחשוב שאנחנו, בגלל שאנחנו חיים עם הגוף הזה, אנחנו חייבים לחטוא. זה פשוט לא נכון. פולוס אומר לנו כאן, חייבים אנחנו לא לחיות לפי הבשר. בשום פנים ואופן לא. חובתנו להילחם בבשר ולא לאפשר לו להפעיל את החיים שלנו. עכשיו תשימו לב. אני שאל שאלה כזאת. שהוא מדבר כאן על הפסוקים האלה, האם הוא מדבר על מאמינים שיש להם את רוח הקודש? בישראל, לפני שבועיים הדגשנו את זה, שרק מי שיש לו את רוח הקודש, הוא שייך לישוע. שלא תהיה לי הבנות. מי שאין לו את רוח הקודש, הוא לא שייך לישוע. חד וחלק, זה כתוב בפסוקים הקודמים, ראיתם. השאלה שאני שואל, בקטע הזה, אני מקווה ששמתם לב, האם פולוס פונה למאמינים, מאמינות, שיש להם את רוח הקודש, מה דעתכם? שאלה מאוד עקרונית. מה אתם אומרים? כן או לא? כמובן שכן. אחרת זה לא סביר מה שהוא אומר להם. הוא אומר, אתם חייבים לא לחיות לפי הבשר. האם אדם שיש לו את רוח הקודש, הוא יכול לחיות שלא בבשר, מה אתם אומרים? כמובן שכן. איך שלמדנו פסוק, מי שזוכר לפני כן, אלה שמתהלכים בלא כבשר כי הם ברוח, אין בהם אשמה. אבל אתם תסכימו איתי שמי שחי בבשר ואין לו את רוח הקודש, האם הוא מסוגל שלא לחיות לפי הבשר, אני שואל, מה דעתכם? אין כזה דבר. אין כזה דבר. ולכן ברור לגמרי שהוא פונה כאן למאמינים שיש להם את רוח הקודש. עכשיו אנחנו מדגישים, כשאדם מתחיל להאמין באמת ומקבל את רוח הקודש, נולד מלמעלה, הטבע הישן שלנו נשאר, הוא לא נעלם, הוא עדיין קיים בנו, זאת הבעיה שלנו, של כולנו. והטבע הרע הזה עלול להכשיל אותנו, עלול לגרום לנו לעשות את הרע בין האלוהים. לכן פאולוס אומר, אתם חייבים לא לחיות לפי הבשר, בשום פנים ואופן לא. למרות שהנטייה הזאת קיימת בכם, האדם הישן קיים בנו, הלוואי שהוא היה נעלם, אבל הוא לא נעלם. אסור לכם לחיות בבשר. ונשים לב, למעשה כאן פאולוס אומר לכולנו, אני כולל את כולנו, כמובן גם אותי, זוהי אזהרה חמורה מאין כמותה. חובה על כל אחד מאיתנו לא לחיות לפי הטבע הרע והחוטא שלנו. נבין את זה. בצורה מוחלטת. עכשיו נבין למה זה כל כך עקרוני. תשימו לב, הוא אומר כאן בפסוק הבא, פסוק 13. כי אם תחיו לפי הבשר, מות תמותו. ואם על ידי הרוח תמוטטו את מללי הבשר, חיות תחיו. אני לא יודע כמה זמן הקדשתם להתעמק בפסוק הזה. הוא פסוק להבנתי מאוד מאוד חזק ומשמעותי מבחינה תיאולוגית. אני חוזר. אני יודע שכולנו מסכימים. מדובר כאן על מאמינים בישוע שיש להם את רוח הקודש. ואתם כולם מסכימים שכל מאמין שיש לו את רוח הקודש, הוא מחליט לבחור. ואם תשימו לב, בפסוק הזה יש שתי מילים קצרות שחוזרות פעמיים. שמתם לב מהם? שתי מילים, אני רומז לכם. אם. אם ואם. אם זה מילה תנאי. האם הראשון, או איך שאומר כאן פסוק כ-13, אם תחיו לפי הבשר, אתם תמותו. אם תחיו לפי הרוח, אם תפעלו ברוח, אתם תחיו. במי זה תלוי? במאמינים עצמם. כל מאמין מאמינה בוחר אם להתהלך לחיות בבשר או לחיות ברוח. עכשיו תשימו לב, למדנו הרבה, אני אחזור בקצרה, מה זה לחיות בבשר? מי שחי בבשר הוא חי בחטא, הוא חי בניגוד לרצון אלוהים, הוא פועל לפי תאוות הבשר, לפי מעללי הבשר. הוא לא רצוי בין האלוהים, הוא השם, הוא חוטא, כל מה שאתם רוצים, זה רע מאוד. ואם בן אדם כזה, אני יודע, מאמין שיש לו את רוח הקודש, הוא ממשיך ומתמיד מבחירתו החופשית, מרצונו, לחיות בבשר, לעשות את הרע בין האלוהים, מה אומר כאן פאולוס, מה יקרה לו? הוא ימות. הוא ימות, או היא תמות, לא משנה. על איזה מוות מדובר כאן? על איזה מוות מדובר? שאלה עקרונית. האם מוות של הגוף הזה? ברור שלא. הרי כל המאמינים מתים, גם אלה שחיים ברוח, גם אלה שחיים בשר. הגוף מת. למדנו את זה פעם שעברה. ברור שהגוף הזה מת. הוא לא נצחי. ברור לגמרי, לפי זה גם בסוף הפסוק, מדובר פה על מוות נצחי. אז שים לב. אם אדם מאמין יש לו את רוח הקודש, והוא בוחר לחיות בבשר, הבן אדם הזה אבוד לנצח, שלא תהנה הבנות. הוא השם שהוא בוחר לחיות בבשר. הוא בדרך לאש גיהנום, ועצם העובדה שיש לו את רוח הקודש, זה לא עוזר לו. זה לא עוזר לו, כי הוא בוחר לעשות את הרע בין אלוהים. אני חוזר, לגבי הרצון החופשי שלנו, כשנגיע לפרק 9, נרחיב על כך את הדיבור, זה אחד הדברים שאלוהים נותן לכולנו. כל בוקר, כל יום, כל אחד מאיתנו בוחר איך לחיות. תלוי בנו, ברצון שלנו, בבשר או ברוח. וחלילה, אם אדם בוחר בבשר, הוא אבוד לנצח, שלא תהיה הבנות. זה מה שפולוס כותב כאן. לכן הוא אומר, אנחנו חייבים לא לחיות לפי הבשר, אחרת נמות. ומה הוא אומר בהמשך? ואם על ידי הרוח תמוטטו את מעללי הבשר, חיות יחיו. עכשיו, אנחנו מבינים כולנו, תראו, הבשר של כולנו הוא מאוד חזק, רקוב, מקולקל, חוטא. פשוט היום ונורא. זה, דיברנו פעם שעברה, לפני פעמיים, שהבשר הזה הוא אויב של אלוהים, הוא שונא את אלוהים. זה קיים בנו, בקרבו של כל אחד מאיתנו. זאת מציאות מאוד לא נעימה, אבל זאת האמת. שאני מבין איזה אויב קיים בקרבנו. ואף בן אדם לא מסוגל בכוחות שלו, מה שקיים בבשר, עם היכולת שלו, להתגבר על הבשר. אין כזה דבר. אתה אומר, זה פשוט מגוחך, אין טעם לנסות. זה בלתי אפשר. שום בן אדם בעולם. הדרך היחידה, ושלא תהיה לי הבנות, להתגבר על מעללי הבשר או פועלי הבשר, זה אך ורק על ידי רוח הקודש. אנחנו לא פעם מדגישים שבלי רוח הקודש לא ניתן לחיות את החיים ממשיכים, נקודה. שלא תן לי, אבל אי אפשר. הבשר גובר ומפעיל את הבן אדם, מוביל אותו למוות. על ידי רוח הקודש, ואני מזכיר לכולנו איך שישוע אומר, ישוע מכנה את רוח הקודש, זה גבורה. בסוף מרקוס הוא קורא לזה עוז, זה כוח רוחני אלוהי שניתן לנו. אני אישית חייב לומר לכם, אני מעריך את מה שישוע נותן לי ולנו בצורה שאתם לא יכולים לתאר לכם. בלי זה אני עבוד, כולנו עבודים. אין לנו שום תקווה. באמת, זה יכולת אלוהית. למדנו בשנייה לפטרוס, הפרק הראשון, הוא אומר, גבורתו האלוהית נתנה לנו את כל מה שלחיים ולחסידות. אנחנו לא צריכים יותר. ישוע נותן לנו את הרוח הקודש, והוא מצפה שכל אחד מאיתנו יילחם בבשר. ויגבר על הבשר. אני רוצה לספר לכם משהו קטן. בבית ספר שבו עבדתי הרבה שנים, לפני הרבה שנים, היה מורה, אחד המורים, מאוד מאוד שמן. נמוך, יותר נמוך ממני. שקל בערך 150 קילו. האמת שהוא נראה מאוד לא טוב. באמת לא נעים להגיד את זה. אני הכרתי אותו. פשוט האמת שזה ממש לא נראה טוב. ורופאים הזהירו אותו שהוא ימשיך ככה, הוא יקצר את ימיו. הכרתי אותו כמה שנים, יום אחד הוא בא בתחילת שנת הלימודים, לא הכרתי אותו, רזה, יותר רזה ממני. הוא החליט, הוא הבין שזהו זה, חייבים להפסיק עם הדרך חיים הזאת, והוא החליט להילחם ולהוריד משקל, וזאת עובדה מה שאני אומר לכם, תוך מספר חודשים הוא הוריד עשרות קילוגרמים. תשאל איך זה יכול להיות? הוא נלחם בבשר, הוא לא מאמין. הוא נלחם עם הבשר שלו, ועובדה שהוא הצליח להתגבר. אז הוא שואל, הנה, אתה רואה, בן אדם נלחם עם הבשר, והצליח לגבור על הבשר. אתם יודעים מה הבעיה? הוא הצליח להתגבר על המשקל הנורא הזה, אבל, אתם יודעים למה הוא השתאבד? לסיגריות. אני יכול להעיד, כי אני הכרתי אותו הרבה שנים, הוא לא הפסיק לעשן. ומה שנתן לו את הכוח לא לאכול הרבה, זה הסיגרות בפה שלו. הוא ישן כל יום שתי חפיסות ויותר, כל פעם שראיתי אותו עם סיגריה. תראי שבחדר המורים אסור לעשן, בתחומי בית ספר אסור, הוא יצא החוצה מהשאר, וישן כל הזדמנות, כל הפסקה. כלומר, תראו איזה אבסורד. והוא ידע שהוא הורס את החיים שלו. מי שמעשן הרבה מסתכן בסרטן ריאות, זה לא סוד, זה הרבה בעיות אחרות. הוא ידע שהוא פוגע בבריאות שלו, אבל הוא לא יכל. גם לשלוט על האכילה וגם לא לעשן, הוא לא יכל. כלומר, מה שקרה לו, וזה מאוד עצוב, הוא עבר מהתמכרות אחת להתמכרות אחרת. לא יודע, מישהו אמר לי, אני לא ראיתי אותו בשנים האחרונות, אבל שבזמן האחרון הוא הפסיק לעשן, זה נכון? והוא התחיל שוב להשמין? הנה, יש פה עדות של שמיעה, אני לא ראיתי, אני לא מתפלא. אי אפשר. ואתם מכירים את כל אלה שרוצים להוריד הרבה משקל ולא מצליחים. לא רק שאולי הם צריכים לכמה שבועות, ואחרי זה הם בדרך כלל עולים יותר, זאת עובדה גם. אין כוח. יש כאלה עושים ניתוח לקיצור קיבה, כמו פטנטים, לא מצליחים להתגבר. אצלנו מצב שונה. על ידי רוח הקודש, ניתן להתגבר על הבשר, על תאוות הבשר שבנו. כל התאוות. אני מזכיר לכולן, רוח הקודש זה אלוהים בכבודו ועצמו. ואנחנו יכולים להתגבר על מעללי הבשר ולחיות ברוח. ברוח זה אומר, ברצון אלוהים הטוב והשלם. להיות נקיים לפניו ורצועים לפניו, ללא אשמה. זו הבטחה שהיא לא תתואר. אני רוצה לכם שוב לומר באופן אישי, הסיפוק הרוחני שלי הכי גדול כמאמין, זה כשאני נלחם ומנצח. אני חייב לומר באותם מקרים מעטים שאני נכשל, זה קורה לי לצערי, אני ממש מאוכזב מעצמי. אני ממש מתוסכל שנכשלתי. נקשה, זה מאוד לא נעים. אבל תודה לאל, בסך הכל, יש ניצחון אדיר. וזה עובד. והשבח להבינו שבשמיים, לישוע, שנותן לנו את רוח הקודש. בלעדי זה לא יכלנו. וכמובן שהניצחון אמור לגדול בחיים שלנו. יותר ויותר. ברור שאפשר לדבר על זה הרבה, אבל נעצור כאן עכשיו. ורק הוא אומר בסוף הפסוק, כמובן, אם אתם תמותו את מלא הבשר, חיות יחיו. על איזה חיים מדובר כאן? אני שואל. חיי הנצח. ברור שאם הגוף הזה לא נחיה לתמיד, יום אחד הוא מת. כמו שלפני זה הובר, מות תמותון, אתם תמותו לנצח, כאן אתם תחיו לנצח. מאמין או מאמינה שחי ברוח הקודש ומתמיד בה, הוא יכול להיות בטוח שהוא יירש את חיי הנצח, כפי שנראה בהמשך הלימוד היום, בצורה חד משמעית, חיי הנצח. דבר נוסף שאני עכשיו רוצה להרחיב לדיבור, פה פולוס מדבר על שני מצבים, לחיות בבשר או לחיות ברוח עם התוצאות שלהם. האם יש עוד אפשרות? חוץ משני המצבים הקיצוניים האלה. זו שאלה מעניינת. מסתבר שיש. ואני חייתי להתעכב על זה קצת, דווקא הוא כותב את זה בגלטים. אני מבקש שתפתחו רגע. באיגרת של פולוס אל הגלטים, זה אחרי הקורינטים שם, הראשונה והשנייה, גלטים. פרק 5, עמוד 354, ונקרא שני פסוקים. תשימו להם מאותה רוח של מה שכתוב ברומים, אותו רעיון. אני חוזר. הגעתי לגלטים עמוד 354, פרק 5, 16-17. שימו למה שפולוס כותב לגלטים. מאוד מעניין. והנני אומר, התהלכו ברוח ולא תמלאו תאוות הבשר. מאוד מאוד דומה. מה שהוא כותב לרומי, מאוד דומה. שכאן הוא מוסיף עוד דבר מעניין בפסוק הבא. מה הוא אומר? הוא מסביר למה. כי הבשר מתאווה הפך מן הרוח, והרוח הפך מן הבשר. הלאה? ושניהם מתקוממים זה לזה, עד שלא תוכלו לעשות את אשר תחפוצו. האמת היא, אם לא היינו דבר אלוהים, לא היינו מבינים מה קורה בקרבנו. לא היינו מבינים, כי קוראים דברים. הוא מסביר בצורה מוחלטת. למה חייבים להתהלך ברוח? כי הבשר, הרצון של הבשר, מנוגד לחלוטין לרצון הרוח. על איזה רוח מדובר כאן? רוח הקודש, כמובן. רוח הקודש שניתן לנו, ישוע נותן לנו, כמובן. כלומר, הבשר שלנו, הנטייה הטבעית שלו לעשות את הרע. ורוח הקודש מדריך, מכוון אותנו לעשות את הטוב. אחד מנוגד לשני ב-100%. הם לא יכולים להתקיים ביחד. בלתי אפשרי. הם מנוגדים לחלוטין. ולמה הוא אומר את זה לגלטים? שימו למה שהוא אומר בסוף הפסוק. אתם עלולים להגיע למצב שלא תוכלו לעשות את אשר תחפוצו. אתם תופסים מה שפולוס אומר כאן? מאמין או מאמינה, עלול להגיע למצב שהוא רוצה לעשות משהו טוב, רוצה, ולא יכול לעשות את זה. תראה, זה לא מתסכל לגמרי. אין אדם שלא רוצה, לא רוצה. אבל אדם שרוצה ולא יכול ונכשל ולא מצליח, זה מה שאומר כאן פולוס, אתם לא תוכלו, רוצים ולא יכולים. באמת זה קטסטרופה. באמת, זה משהו היום ונורא. למה זה? איך מאמינים מגיעים למצב הזה? וזה יכול להיות. כמה זה קיים? זה לא כתוב סתם. הסיבה מאוד פשוטה. פה מדובר על מאמין אמיתי, שלא תהיה לי הבנות. מאמין שיש לו את רוח הקודש. זה לא אדם שחי בבשר וחי בחטא. לא, ממש לא. הוא כן מתהלך ברוח, משתדל לחיות ברוח ברמה כלשהי. מה הבעיה שלו? הוא לא ממית את הבשר. הוא לא ממית את הבשר. הוא נלחם בבשר במידה מסוימת. זה לא משהו שלם. אם להמית זה להרוג, זהו, זה אין מקום. לצערי הרב, יש לו מעט מאמינים מאמינות, משום מה מרחמים על האדם הישן שבהם. תראו, לצלוב את האדם זה לא פשוט, זה סבל לא יתואר. אבל זה מה שצריך לעשות, אין לנו ברירה. לצלוב את האדם הישן, ברור שהוא סובל ומתייסר, אבל אין ברירה. אנחנו צריכים להבין אמת פשוטה. מישהו חייב למות כאן, למות. או אני, או החטא שבי. אין אפשרות אחרת. ומי שלא ממית את החטא שבו, הוא בבעיה. בעיה מאוד מאוד קשה. למה? אותם דברים שהוא משאיר בחיים שלו, שהוא לא ממית אותם, משאיר אותם, כל מיני דברים שהם לא טובים ולא נכונים של הבשר. ותשימו לב, אני לא מדבר על חטאים למוות. לא. כי אם חלילה, מאמין, מאמינה כזאת, מרשה לעצמו לחיות חטאים למוות, מה שנקרא, הוא אבוד, זה ברור לגמרי. פה לא מדובר על חטאים למוות. אבל הוא מרשה לעצמו כל מיני דברים שהם לא נכונים בעיני אלוהים, לא רצויים. עכשיו, מה קורה? בן אדם כזה הוא בבעיה מאוד קשה. יש לו חולשות, כמו לכל אחד מאיתנו. הוא רוצה להילחם בחולשה, להתגבר על החולשה, הוא לא מצליח. עוברת שנה, 5 ו-10 יותר, הוא לא מצליח. אם זה דבר היום ונורא, הוא לא מצליח. למה? אין לו מספיק יכולת, כי הוא משאיר משהו מהבשר, אותם חלקים שהוא משאיר, ואני בכוונה לא רוצה לפרט, כי אני מאמין שכל אחד מאיתנו שיושב כאן, וכל מי ששומע את הדברים, צריך לבדוק את עצמו. האם יש תחום או תחומים שלא המתתי לגמרי? זאת הבעיה. אני רוצה לראות מישהו מכם נכנס למכונית, והמיכל מלא בדלק, והוא מניע את המכונית ונותן אוויר מהלך ונותן גז, והוא לא זז. למה? כי האמברקס תפוס. הוא לא יכול לזוז. עד שלא ישחרר את האמברקס, הוא תקוע. לא יעזור לו כלום, שייתן כמה גז שהוא רוצה. לא יעזור לו כלום. המאמין תקוע כאן. וכמו, תחשבו רגע אחד, שני גברים חסונים, אני מושיט ידיים, אחד מושך אותי ימינה, השני שמאלה. מה יקרה לי? אני לא יכול לזוז, אני תקוע במקום. ולמה זה כל כך עצוב? מדובר כאן על מצב רוחני להבנתי מאוד בעייתי, של חוסר גדילה רוחנית. אתם מכירים מאמינים, מאמינות כאלה? בגלל שאני אדם מבוגר, לצערי אני מכיר. אני מאוד נזהר, אבל אתה באמת רואה מאמינים שלא משתנים. אתה אומר, רגע, מה קורה כאן? איך זה יכול להיות? מאמין תקוע, אותו הדבר עם אותן בעיות, אותן חולשות. אז מה קורה כאן? הוא לא אמית את הבשר שלו. ואני אומר זה לכולנו. מי שרוצה להיות חופשי באמת מעבדות החטא, צריך לצלוב את החטא, את האדם הישן, זה התנאי היחיד כדי להתהלך ברוח. שלא תהיה לי הבנות. כל מי שמנסה לעקוף את התנאי הזה, הוא לא יצליח. זה בלתי אפשרי. אנחנו מדברים כאן, נבין, על אמיתות רוחניות מאוד מאוד חשובות. אני מציע לכל אחד מאיתנו שמרגיש שהוא תקוע במשהו הרבה שנים, באמת להתפלל, לבקש מאדון שידריך אותו. מה אצלי? לא בסדר. אחד הדברים העצובים שפעמים מאמינים, מאמינות, הם לא מבינים מה הבעיה. לפעמים הם כאילו מאשימים כל מיני גורמים אחרים מחוץ עליהם, אבל הבעיה היא בתוכך. לכן אתה לא גדל, אתה לא משתנה. שרוח הקודש יגלה, ומאושר אותו מאמין, מאושרת אותה מאמינה, שבאמת מגלים דברים שרוח הקודש מגלה, וממיתים את זה לגמרי. אגב, למות זה דבר מוגדר, כמו שישו אומר, אם גרגר חיטה לא ימות, לא יהיה פרי. מאמין כזה גם לא נותן פרי, הוא תקוע לגמרי. אגב, אני חושב שלחיים מאוד מאוד בעייתיים. ברור לי שמאמינים, מאמינות כאלה, אין להם את חדוות הישועה, אין להם. הכל כזה עלוב, הכל חלש. חבל להיות במצב הזה, חבל. זה לא שאדם כזה הולך לאש גיהנום, לא. אבל אלה חיים מאוד מאוד עלובים, להבנתי, המון מאמינים ומאמינות בעולם נמצאים במצב הזה. המונים. וחבל. בואו נתקדם הלאה. פסוק 18. ואם תונהגו, שימו לב שהוא למילת התנאי, אם תונהגו על ידי הרוח, אז עיניכם, סליחה, אני לא במקום, אני בגלטים, סליחה. אני חוזר רגע לחזור לרומים. סליחה. כן. שנייה אחת. כן, אני חוזר, הייתי בגלטים, נשארתי בטעות. כן, רומים ח', פסוק 14, בסדר? אוקיי. פלוס משיר ואומר כאן, כן. כל אשר, ככל אשר רוח אלוהים ינהגם, בני אלוהים המה. תראו, יש כאן, בוא נאמר, דברים מאוד ברורים. לא מספיק שיש לנו את רוח הקודש. זה מצוין, נפלא, אבל אנחנו צריכים לאפשר לרוח הקודש להנהיג את החיים שלנו. וזה תלוי בנו, הוא לא מכריח אף אחד מאיתנו. וכל אדם שמאפשר לרוח הקודש לכוון, להדריך את החיים שלו, הוא בן ובת של אבינו שבשמיים. אלה הם החיים הרוחניים אמיתיים. בן אדם מחליט, אני מוסר את עצמי להדרכת רוח הקודש, שהוא ינהל וישלוט על החיים שלי. הכל מתוך בחירה חופשית. למה זה כל כך חשוב? תראו, אנחנו כולנו בלי יוצא מהכלל, אמורים לקבל החלטות כל הזמן, בתחומים שונים, כאלה לימודים, עבודה וכמה דברים נוספים. והייתי אומר שדבר אלוהים זאת ההדרכה הכללית לכולנו איך לחיות. יש כאן עקרונות שכולנו מחויבים להם, בלי יוצא מהכלל. לדוגמה, כולנו חייבים לחיות ביושר, באמת, בצדקה, בקדושה, חיים פשוטים וצנועים, ועוד הרבה דברים אחרים. זה ברור. אבל יש דבר נוסף, וזה הדרכה אישית. בשום מקום בכתובים לא כתוב איפה אני צריך ללמוד, או באיזה מקום לעבוד, ואיפה לגור, ועם מי להתחתן, ועוד דברים נוספים. זה לא כתוב בשום מקום. איך נדע? איך נדע? אתם, זו אחת השאלות שהן מאוד מעסיקות, במיוחד צעירים וצעירות, שמתחילים את החיים. לקבל החלטות נכונות. היחיד שיכול להדריך אותנו זה רק רוח הקודש. אנחנו לא יכולים לדעת, נבין את זה. לא יכולים לדעת. כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר ומה יקרה בשנה הבאה. אי אפשר לדעת. רוח הקודש יודע. ואם אנחנו מבקשים מרוח הקודש, מתפללים, מבקשים, תדריך אותי, תכוון אותי, ואני אומר לכם, הוא יודע את הלב שלנו. לפעמים אנחנו רוצים משהו מאוד מאוד, ולא בטוח זה רצון אלוהים. האם אנחנו מוכנים לוותר על זה? אני מצא לכולנו לא להתעקש. אני מודה שגם עשיתי טעויות שהייתי יותר צעיר. לפעמים התעקשתי משהו שמאוד רציתי והשגתי אותו והצטערתי על כך. זה הייתה טעות. זה בא ממני. וזה לא היה נכון. התוצאה לא הייתה טובה. לבקש את הדרכת תורה קודש שאתה תראה לי. אני אומר לכולנו, כשאנחנו באים עם לב נקי ומבקשים את ההדרכה, הוא מדריך אותנו. בדרכים שונות, אין כאן כללים. בכל מיני דרכים, גם על ידי הכתובים, אני מציע במיוחד לפני החלטה חשובה, לא רק להתפלל, לבקש, כדאי לפעמים גם לצום, לחזק את התפילה. ורוח הקודש נותן תשובה. אני לא מכיר מקרה אחד בחיים שלי שלא קיבלתי תשובה. אני לא מכיר, אין כזה דבר שלא. אגב, לפעמים צריך לחכות, אני מסכים, זה גם תשובה. חכה. חכה בסבלנות. זה חלק מהתשובה, צריך לחכות. אבל הוא כן מדריך. ושהוא מנהיג, מנהל את החיים שלנו, הרי ברור לכולנו, זה המצב האידיאלי שאנחנו יכולים למצוא בו. אנחנו לא נטעה, כי הוא מדריך אותנו, זה לא אנחנו, אנחנו טועים. רוח הקודש לא טועה. לכן אני חוזר ואומר לכולנו, אנחנו צריכים לבטוח בו, באלוהים, שרוצה טובתנו, לתת לנו את הטוב ביותר, איך כתוב שם, למעלה מכל משאלותינו. והוא עושה את זה. אז זה רוח הקודש. וכשאנחנו באמת מונהגים על ידי רוח הקודש, ומדובר על דרך חיים כל הזמן, לא מדי פעם, איך הוא אומר כאן? אנחנו באמת בני אלוהים. אני לא חושב שבעולם הזה יש תואר יותר נעלה מאשר להיות בן או בת של אבינו שבשמיים. אין יותר. בני אלוהים. אנחנו נמצאים בקרבה הכי גדולה לאבינו שבשמיים, כי רוח הקודש נמצא בנו ומדריך את החיים שלנו. זה הפסגה שאנחנו יכולים להגיע לה כבני אדם בעולם הזה. בני אלוהים ובנות אלוהים. ותראה, נראה מה המשמעות של זה. משה ואומר פסוק הבא, 15, כי לא קיבלתם רוח עבדות לשוב לראו, כי אם קיבלתם רוח משפט בנים, אשר בו קוראים אנחנו אבא אבינו. תראה, על איזה רוח עבדות הוא מדבר? מה זה רוח הקודש כולם מבינים, או רוח אלוהים, זה ברור. מה זה רוח עבדות? מה זה הרוח הזאת? זה פשוט מאוד. זה אותה תחושה פנימית שהייתה לאבותינו בתקופת התורה או התנ"ך, אם אתם רוצים, שהם הרגישו כמו עבדים. עבדים של מה אתם יודעים? של החטא. עבדים של החטא. ולא רק עבדים, כתוב גם, לירו הם פחדו. למה הם פחדו? יודעים שפושע או עבריין מסתובב, פתאום הוא רואה שוטר, הוא מיד נבעל, מנסה להסתלק. למה? הוא מפחד שיתפסו אותו. הוא יודע שהוא אשם, הוא עבריין, הוא פושע. הוא עלול להתפס ולהיענש. מה קרה בתקופה הישנה? אבותינו ברמות אלה או אחרות ניסו לשמור את התורה ולא הצליחו. נכשלו אחד אחד, לא הצליחו לשמור את כל המצוות, זה בלתי אפשרי. לכן הם ידעו שהם אשמים, הם חיו בתחושת אשמה, שהם עבדים של החטא, הם לא מצליחים להשתחרר ממנו. והם חיו בתחושה של פחד, כי אלוהים עלול להעניש אותם על החטאים שלהם. אני חייב לומר שאני לא יכול לתאר לעצמי מה זאת אומרת לחיות בתקופה ישנה, לחיות בפחד מתמיד, שפתאום אלוהים ייתן לך איזו מכה ויעניש אותך קשות, זה מפחיד לחשוב על זה. אבל ככה הם חיו, זה הרוח הזאת. וזה היה עד שישוע בא לעולם ועד קבלת רוח הקודש. לנו, תודה לאל, ב-2000 שנים האחרונות, ניתנה רוח אחרת, לא רוח העבדות, איך שהוא אומר כאן, קיבלתם רוח משפט בנים. ברור לכם מי זה הרוח הזה, רוח הקודש, שבו אנחנו קוראים אבא אבינו. באמת, אני חושב שאנחנו מעריכים את זה. רוח הקודש, כמו שראינו, נותן לנו את הביטחון שאנחנו בנים ובנות של אלוהים. ואם אנחנו בנים ובנות שלו, הוא אבא שלנו. ואנחנו פונים אליו כאבא. זאת אומרת שהוא מאוד קרוב אלינו. זה לא איזה משהו, החוק הזה, ארטילאי, מופשט. יש כאלה אנשים כביכול מאמינים באלוהים, אבל הוא נמצא אי שמה. אין להם שום קשר איתו, כלום. אצלנו זה לא, זה משהו אחר לגמרי. בזכות רוח הקודש, אנחנו מגשים את הקרבה היומיומית שלו, בנוכחותו, איך למדו בגטל עברים, אנחנו בקודש הקודשים, במובן הרוחני, אלוהים, אבינו, ואנחנו פונים אליו בקרבה יתרה, אבא, אבינו, מביאים לפניו את כל הבקשות, את כל הקשיים, כל ההתמודדויות, ואנחנו יודעים שהוא שומע אותנו, והוא עונה לנו ורוצה רק בטובתנו. איזה שינוי עצום לעומת התקופה הישנה. אנחנו לא מפחדים. אנחנו לא עובדים את אלוהים מתוך פחד, שפתאום יעניש אותנו. מה פתאום? אנחנו עובדים את אלוהים באהבה. ואיך שכתוב בראשונה ליוחנן, אתם זוכים, אין אימה באהבה. אם אימה זה פחד. מי שבאמת אוהב את אלוהים, חי ברוח, הוא לא צריך לפחד. למה שיפחד? הוא נקי, אין בו אשמה. אלוהים רק מברך אותו, לא מעניש אותו, חס וחלילה. כך שהשינוי שחל מאז קבלת רוח הקודש זה פשוט מהפכה שלמה, ואני חוזר, אשרינו כולנו שאנחנו זוכים לחיות בתקופה הזאת של רוח הקודש, רוח משפט הבנים, ונמשיך הלאה. 16. והרוח הוא מעיד ברוחנו כבני אלוהים אנחנו. איך אדם יודע שהוא בן או בת של אלוהים? איך הוא יודע? יש מאמינים מה אומרים, קח דבר אלוהים, תקרא מה כתוב כאן. אם אתה ממלא את התנאים אלה ואלה, אתה בן ובת של אלוהים. אתה נושא. אתה מה עם ישוע? אתה נושא. כל מיני פסוקים. אבל זה לא כך משכנע, תאמינו לי שלא. גם שלי תציר, זה לא שכנע אותי. יש לנו שהרבה מעבר לזה. הדבר היחיד, הייתי קורא לזה ההוכחה, החד משמעית, שמאמין או מינה הוא נושא, או אם תרצו, הוא בן או בת של אלוהים, איך זה? על ידי רוח הקודש, שקיים בנו. אתם מכירים, לא פעם בעיתונות מופיע הביטוי לפני ואחרי, כמו האדם שעשה זה ניתוח קוסמטי, רואים אותו לפני הניתוח ואחרי, רואים את ההבדל. כל אחד מאיתנו, שקיבל את רוח הקודש, יודע בדיוק, זה החיים שלו, איפה הייתי פעם לפני רוח הקודש? אני יודע כי הייתי שם. ומה קרה לי וקרה לי אחרי שקיבלתי את רוח הקודש? אבל זה בכלל לא עניין לוויכוח. אדם שאין לו את רוח הקודש, בכלל לא מבין אם אנחנו מדברים, הוא לא מכיר את זה, מאיפה יכיר? ותשימו לב כאן, זאת היא ההוכחה. מאמין, מאמינה שיש בו את רוח הקודש, הוא בן ובת שלהם, הוא יודע את זה. כי רוח הקודש מעיד ברוח שלו, ותשימו לב ביטוי הזה, אני אתעכב לה בקצרה, הרוח הוא מעיד ברוחנו. רוח הקודש מעיד ברוח שלנו. אני אמרתי כמה פעמים, כל בן אדם בנוי משלושה מרכיבים, גוף, נפש, שיש גם לבעלי חיים, לבני אדם יש גם חלק רוחני. הנפש מקולקלת, אני מסכים, הרוח לא. רוח שאלוהים נותן לכל בן אדם. עם הרוח הזאת שבנו, אנחנו יכולים לפנות אל אלוהים, החלק הרוחני הזה. אז רוח הקודש שאנחנו מקבלים, מעיד בחלק הרוחני שבנו, שהוא חלק מאיתנו כמובן, אתה בן אלוהים, את בת אלוהים. כיוון שזה היה מתקדם, אני לא ארחיב הרבה, אני רק אומר עוד דבר מעניין, אולי בכל זאת נקרא את זה, כי זה, טוב, זה חבל לפספס את זה, תפתחו רגע בראשונה, אלו בשנייה לקורינטים, זה פסוק מאוד מעניין, חבל להפסיד אותו, בשנייה לקורינטים, פרק א', כן, זה עמוד 353 או 333, כן. שימו לב, בשנייה לקורינטים פרק א', נקרא 20-21. תראו זה מעניין זה. כי כל הבטחות האלוהים כולן בו היו, הן ובו היו אמן לכבוד האלוהים על ידינו. והמכונן אותנו איתכם במשיח, והשם משכנו הוא האלוהים. ואני גם אקרא 22, אשר גם חתמנו ואשר נתן בליבנו את ערבון הרוח. זה אותו רעיון. איך אנחנו יודעים שנחיה לנצח? מה, אנחנו מדמיינים את זה? סתם איזו שאיפה? מאיפה אנחנו יודעים את זה? מאיפה הביטחון הזה? רוח הקודש. אלוהים נותן לנו את רוח הקודש כערבון. תראי מה זה ערבון? זה מקדמה על חשבון של דבר שאדם יקבל בעתיד. זה מקדמה קטנה יחסית, אבל היא נותנת הביטחון, אתה מקבל את זה, יום אחד תקבל את כל היתר. יש לנו המון הבטחות בכתובים. עצם העובדה שניתן לנו רוח הקודש, עכשיו בעולם הזה, זה הביטחון המלא שלנו, שגם כל יתר הבטחות אלוהים יתגשמו בחיים שלנו. לביטחון מלא, בזכות רוח הקודש שבא. והייתי רוצה לעבור באמת לפסוק אחורה, אני חושב לחזר לרומים, פרק 8, לערב, פסוק 17. רומים 8, פסוק 17. ואם בנים אנחנו, גם יורשים נהיה, יורשי אלוהים וחברי המשיח בירושה. הוא כאן מפתח את הרעיון. אנחנו לא רק בנים ובנות לאלוהים עכשיו. אני אשאל שאלה קטנה. כמה בנים יש לאבינו שבשמיים? אתם יודעים לפי מה שכתוב בברית חדשה. רק אחד. תקראו באיגרת, בבשורת יוחנן, פרק ג' פסוק 16. כי כה אהב אלוהים את העולם, עד אשר נתן את בנו את יחידו, יחידו, ישוע הוא הבן היחיד של אלוהים. הוא בא מאלוהים, הוא הבן היחיד שלו. מה אנחנו? אנחנו גם בנים שלו, משפט הבנים. אנחנו בנים מאומצים, הוא מאמץ אותנו אליו, בנים ובנות. ומי שלא יודע, ילדים מאומצים, יש להם את כל הזכויות המלאות כמו של ילדים ביולוגיים. חד משמעית. ובגלל שישוע מאמץ אותנו, שנהיה בנים של אבינו שבשמיים, אנחנו יורשים חוקים של כל מה שיש לאלוהים. כשאנחנו מדברים על דברים שהמוח האנושי לא מסוגל לתפוס בכלל. כן, בנים ובנות, ואם אנחנו בנים ובנות, אנחנו יורשים מה? כל מה שיש לאבינו שבשמיים. הוא מוריש לנו, הבנים והבנות שלו, לנצח. ואני אסביר להם מה כתוב בסוף חזון יוחנן, אני אוהב את הפסוק הזה, פרק א', המנצח יירש הכל. הכל! אתם קולטים מה זה? על מה אנחנו מדברים בכלל? הדברים של העולם הזה, בשתי מילים, זה הבל הבלים. הכל עובר וחולה ונגמר, זה כלום. פה מדובר על ירושה נצחית שאני בכלל לא מסוגל לתפוס אותה. מעבר לבינתנו, אבל זה מה שיקרה. אבל הוא אומר כאן בסוף, עוד תנאי אחרון, בסוף פסוק הוא אומר, אם אמנם נתענה איתו, למען גם איתו נתענה. זה התנאי. נבין שהסבל, בגלל אמונתנו בישוע, הוא בלתי נמנע. הוא בלתי נמנע. זה המחיר שאנחנו צריכים. זה התנאי. מי שלא מוכן לסבול, הוא גם לא יכובד. הוא לא יירש כלום. הייתי אומר בקצרה, כל אחד מאיתנו שמתכחש לנפשו יום יום, איך שאמרנו מקודם, וצולב את נפשו, הוא מאוד מאוד סובל. המלחמה הכי קשה של בן אדם היא נגד עצמו. יותר קל להילחם נגד אחרים. נגד עצמו. זה סבל לא יתואר. הנפש שלנו מתייסרת כל הזמן. ממש ככה. זה לא פשוט. ויש מקור נוסף מבחוץ, אנשים שסובבים אותנו. אני חושב שכל מאמין או אמינה זוכה מדי פעם לספוג איזה מילות גנאי, זלזול ובוז על האמונה שלנו. אנחנו פרימיטיביים וחשוכים כאלה, אתם יודעים, מכירים את זה? לא להתרגש. לא רודפים אותנו הרבה בארץ. אבל לפעמים יש אנשים לא רוצים איתנו קשר בגלל אמונתנו. לא להתרגש. להיות מוכנים קצת לסבול, להתענות, להירדף, מה שצריך. יש מאמינים, מאמינות בעולם שעוברים דברים מאוד מאוד קשים בגלל ישוע. מוכנים לשלם את המחיר. ורק מי שמוכן גם לסבול למען האדון, מה שהוא מביא בחיים שלנו, הוא גם, איך שכתוב כאן יום אחד, הוא יכובד. הוא יירש את הכל. הייתי רוצה בשתי מילים לסכם מה שדיברנו היום. אנחנו התמקדנו בתוצאות הנפלאות של רוח הקודש. מי שיש בו את רוח הקודש, הוא שייך לישוע. רוח הקודש נותן לנו את היכולת לגבור על מללי הבשר בצורה שלמה. אלה אמיתות מוחלטות שלא תהיה לי הבנות. רוח הקודש מדריך אותנו, מנהיג אותנו בכל דבר, במידה ואנחנו מאפשרים לו כמובן. בזכות פעולת רוח הקודש אנחנו נעשים בנים ובנות של אבינו שבשמיים. וכבנים ובנות, יום אחד אנחנו נירש את חיי הנצח במלכות אבינו שבשמיים. אמן.